עסקנו בשבוע שעבר בשאלת מעמד האישה, ודיברנו קצת על איך יצאנו לזה מהסיפור של דבורה ויעל, שהן דומיננטיות מאוד במהלך הזה שקרה פה, והרחבנו קצת את תמונת היריעה באיזה תקופות נשים באמת מובילות מהלכים בעם ישראל בהיסטוריה. ראינו כמה תקופות וראינו שהן גם דומות במאפיינים שלהן. רואים איזה ממש סגנון כזה של התנהלות, שכאשר גברים לא מוצאים אור בקצה המנהרה, אין איזה מענה אנליטי של לוח שחמט, הם לא מצליחים לתפקד כפי שצריך, ונשים לוקחות המושכות. אגב, הפעם הראשונה שרואים את זה, זה באמת כשאין אור בקצה המנהרה לגבר, ואז האישה לוקחת את המושכות בידיים. מתי? מרים, זה דיברנו פעם שעברה. משהו שלא דיברנו פעם שעברה. רבקה ויצחק. אין? ליצחק אין אור בקצה המנהרה, כי עיניו קהו, והוא לא רואה באמת את עשיו. ורבקה משתלטת על העניינים ומסדרת את הדבר כפי שצריך להיות. זאת אומרת, כשצריך לעשות משהו, ואגב, היא באמת, רואים שהיא לא, היא לוקחת בחשבון את ה, היא רואה את העכשיו. עכשיו הוא הולך לברך אותו כנפשו, בעבור תברכך נפשי, הוא אומר לו, והיא אומרת לו לפני השם. אז היא מסתכלת על המצב העכשווי, זה כוחה של נשים, שהן רואות את העכשיו. ואם העכשיו הוא מייאש, הוא מדכא ואין עתיד, אז גברים לא מתפקדים. אגב, רואים את זה במחקרים מול מצב אבטלה. כשגבר עסקן ופעיל מפוטר מעבודתו, בעיה רצינית. בעיה רצינית. חס לדיכאון, לא יודע, מסות עם עצמו, תופעות ידועות. ונשים תמיד יש להם, או גורים את זה מה שחזל אומרים בשבת פרשת השבוע. למה הערכים הם לא פרופורציונליים? אצל הערכים של גבר, 50 שקלים כשהוא במיטבו, וכשהוא מזדקן זה יורד באחוזים גבוהים מאוד, יורד ל-20. ואישה, לעומת זאת, היחס כשהיא מזדקנת יורד, היא ערכה, זה לא ערכה השווי, אין, הרי זה לא ערך של כסף, אלא זה מין הבטחה כזאת. אם אדם אומר ערכו עליי, אז הוא מתכוון לתת איזה מתנה לבדי, אז מעריכים, אם הוא אמר על גבר, אז שייתן יותר. אמר על אישה, ייתן פחות. זה לא הערך, אמנם גם חז"ל אומרים שזה לפי ערך הנמכרות בשוק, אז אפשר להבין. כשמוכרים עבד או שפחה, זה בתקופה שהיו עבדים. בכל אופן, חז"ל אומרים למה היחס יורד, רש"י מביא במקום. היינו דאמרי אינשי, פתגם שמצאו אצל בני אדם, סבא בביתה, פחה בביתה. סבתא בביתה, סימא בביתה. תרגום חופשי. כשיש סבא בבית זה כמו פח, צריך להזיז אותו ממקום למקום והוא עושה רעש. וכשיש סבתא בבית, אז סימא בביתה, אור בבית. כן, היא מנדנדת את התינוק, היא מבשלת את הקוסקוס, עושה את הגפילטה פיש, תלוי בעדה, אבל היא נמצאת שם, היא זזה. אז אמנם היה לי סבא כזה שהוא לא היה פח, הוא היה באמת אור גדול, אבל יש חריגים, בוא נגיד כך. אבל תורה דיברה כדרך בני אדם. ולמה זה ככה? כי גבר שהוא מזדקן, הוא אדם פעיל, ואדם איזה, הוא מרגיש מיותר, הוא באמת לא, אין לו איזה, ואישה חיית ההווה, חיית ההווה. אז זה דיברנו, הבאתי גם מחקר, מאיזה דוקטורית באנגליה, שהוכיחה את זה משאלון שהיא בנתה מספר מלחמת העולם השנייה, צורת החשיבה השונה בין גברים לנשים. ואמרנו, בוא נבחן מה היה מעמדם של נשים בתקופת התנך, וכבר הגענו בתיאור של הנפח הסיפור, קראנו לזה, עד ספר מלכים. אמרנו, בוא נבחן את הדבר הזה על אמת. מה השפעתם של נשים על הציבוריות הישראלית של ימי התנך? מה היה מקומן? ובואו נתחיל, נעשה מסע בידוק וחיפוש. מקומן של הנשים. אז בואו נסתכל פרק, מלכים א' פרק ב', תמונת הרקע, דוד זקן, וזקן מאוד, בהתנהגות, ואדוניה מתנסה למלוך. ופה פעם אחת חידשנו חידוש גדול, ושלמדנו את ספר מלכים, בתקופה קדומה יותר, שמאיפה אדוניה מצא את הסדק הזה כדי להיכנס למלוכה. הרי דוד הבטיח לבת שבע, כמו שאחר כך בפרק א' הוא מממש את זה, פרק א' וב', הבטיח לשלמה שיהיה המלך אחריו, הוא יישב על כיסי. אז ראינו, זה אפילו היה בגלל טעות, את זוכרת, את גילית את הטעות, שאני אמרתי לקרוא פרק ת' ואת בטעות קראת פרק ב' בדברי הימים, ואת זוכרת, ואני זוכר. ואז גילינו שבעצם היו שתי המלכות של שלמה. ודוד חשב שזה מספיק מה שהוא אמר, הוא קורא לשלמה ולזקנים, ואומר להם, שלמה בני, בני את בית המקדש. שלמה הוא ילד, נער צעיר. מזה יואב ואדוניה מבינים, טוב, עד שהוא יגדל, עד שיבנה, יבנות, בסדר. אז הוא יהיה אדריכל, ואנחנו בינתיים ננהל, אנחנו נהיה המהנדסים והקבלנים. אנחנו ננסה את המבוגר האחראי שיחזיק את המדינה. ואז יש את ההמלכה השנייה, אחרי שנתן הנביא נכנס, ובת שבע נכנסת, ודוד מבין את העניין, וגם הם מבינים שנגמר המשחק, וחותכים את העניין, שלמה מומלך כמו שצריך. ודוד רק היה בטוח שמי יכול לבנות בית מקדש? מלך. ואחרי זה נראה לו מספיק, לא צריך יותר מזה להגיד, אבל אדוניה זה לא הספיק. ההפך, שם הוא ראה את הפתח. ועכשיו שימו לב מה קורה. שלמה מושב על הכיסא, אדוניה מבין את הסיטואציה, בורח אל חצר המקדש, המשכן, זה לא היה בירושלים, זה היה כנראה במזבח היה בגבעון, ומספרים לו שאדוניה מחזיק בקרנות המזבח, בקש חנינה, ושלמה אומר, אין בעיה, אם יהיה לבן חיל, לא תיפול מסערת ראשו ארצה, והוא יורד, בא לפני שלמה, משתחווה לו, אומר לו שלמה, לך לביתך. שמשמעות הדבר, שלמה מסלק אותו מכל תפקיד בממלכה. אתה הופך להיות איש פרטי. הבן הגדול של דוד, מפוטר. אבל גם בחצר מלכות אפשר לפטר אדם מתפקידים ציבוריים. ואז קורה הדבר הזה. תסתכלו פרק י' ב', מלכים א' פרק ב', פסוק י' ג'. ואגב, בת שבע, כשהיא באה לדבר עם דוד, ונתן הנביא דוחף אותה, הוא אומר לה, זה מצב מאוד מסוכן. אם אדוניה ימלוך, ואדוננו דוד לא יודע, את ושלמה תחוסלו. זאת אומרת, השקרן, כשהוא רוצה לנחס לעצמו איזה דבר, בייחוד בתחומים הפוליטיים, אז הוא צריך, כן, לסלק את הסכנות, את עדי המדינה, מה שנקרא. כאלה שעלולים להוות איזשהו גורם מציס לו, והוא יהיה מאוד אגרסיבי בעניין הזה, כי אם יש לו עניין רכושני כזה על המלוכה, אז הוא לא יבחל בשום ממצאי, והיא מבינה את זה, והיינו שלמה בני ואני חטאים. אני ושלמה בני חטאים. נשארים חטא, ואז אחרי שאדוניה חוזר הביתה, מסולק מן המלוכה, הוא מגיע. עכשיו תראו, שיחה בינו לבין בת שבע. היבוא אדוניה בן חגית. יבוא, בת שבע פותחת הדלת, מה היא רואה? הסתכלו עכשיו על הפנים שלה, היא ככה בתדהמה. הטיפוס יצא מביתו. זה מצב מדאיג, מה הוא רוצה? ותראו איך היא עומדת מולו בצורה לקונית, ממש, יבשה, ולשוננו העכשווית, הוא מייבשת אותו. ויבוא אדוניה בן חגית אל בת שבע אם שלמה, ותומר, השלום בואיך? למה סימן שאלה? השלום בואיך, סימן שאלה, סימן קריאה? כי הוא איום. ויום השלום. מרגיע. ויום הדבר לי אלייך. ואתה אומר, דבר. אתם לב? לקוניות? עניינית? ויומר. עכשיו תראו את הנחש. הנחש הערמומי. ויומר. את ידעת, כי לי הייתה המלוכה. בעצם אני הייתי צריך להיות המלך. את יודעת שאני הייתי צריך להיות המלך. ועליי שמו חול ישראל פניהם. בסקרים אני הובלתי. אני זכיתי בבחירות. מוכר לנו, לא? רק אצלנו זה דמויות נשיות אמרו את זה. לא, זה להפך. כי לי הייתה המלוכה, ועליי שמו כל ישראל פניהם למלוך, ותיסוב המלוכה ותהי לאחי, כי מהאדוני הייתה לו. טוב, יש פה איזה מישהו שמתערב בעניינים הפנימיים של עם ישראל. בסדר. אבל בעצם אני הייתי צריך להיות המלך. בת שבע שותקת, אבל אתם מבינים את ההרגשה שלה עכשיו? כזה בגרון, נתקע לה, שומעת את הנוכל. ואתה, לאור המצב, שמסכן נבך הפסיד את המלוכה בגלל הקדוש ברוך הוא, הזר הזה שמתערב בעניינים של עם ישראל, ואתה, שאלה אחת אנוכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי. אתה אומר אליו, דבר, תמשיך. תראו, לא נותנת שום הכל, שלום בויך, דבר, דבר, אחר כך אומרים, תשעה גבין שיחה, תירדו, לקחו אנשים. נראה, אדוניה חטף את כל הנשאר. ויאמר, אמרינה לשלמה המלך, כי לא ישיב את פנייך. תראו כמה דרמה הבן אדם עושה. בדיוק בשביל זה עושה את זה. מדבר, מדבר, מדבר. בסוף מה שהוא בסך הכל רוצה, זה פינאט. מה אני בסך הכל רוצה? הוציא, אתם מבינים? הוא הוציא, הר הוליד עכבר. הוא בא כמו איזה הר, והיא ישר חושדת בו. באופן רגשי זה באמת תופס אותה חזק. ואז היא אומרת לו, דבר אל שלמה שלא ישיב את פניך, וייתן לי את אבישג השונמית לאישה. זה הכל. נו, טוב. ותומר, בת שבע, טוב. אנוכי, אדבר עליך אל המלך. עניינים אישי, מה הוא בסך מבקש? תש, הבחור מסכן. יושב לו בבית. לא, אל תעשי את זה לשמשון, זה לא הוגן. זה בדיוק הפוך לשמשון, אם כבר. שמשון, כל ההסתכלות שלו על נשים היה רק לשם שמיים. פעם אחת הוא קצת החליק, בסוף הוא החליק. דלילה.
שהוא משתמש במשהו
בטיעון
כאילו של
נשים
בשביל
להזכיר. אבל הוא, זה
להפך.
הוא רוצה לה, כן. הוא כאילו, היא מבינה שבעצם בסך הכל הוא רוצה משהו לפרטיותו. כדי להישאר בבית, מסכן, הוא שער רווק, מה הוא יעשה? יש כזאת אישה יפה, איך הוא יכול להתחתן עם שהיא אחרת? אז הוא רוצה, התחתן. בסך הכל רוצה להקים משפחה בישראל. נראה כזה פרטי, נכון? זה העניין. שלמה המלך המציא את השחמט לפי דברי חז"ל. הוא המציא את המשחק. משחק המלכים. האיצ'קוקי, כמו שהמדרש אומר. והוא יודע לקרוא 25 מהלכים קדימה. הוא מבין כבר מה המתכנן המנוול. אבל עכשיו תשימו לזה, כלום מעניין אותנו. הסיפור רקע של אדוניה וסופו הידוע, ושלמה החכם עשה את מה שעשה. עכשיו תשימו לב, אבל מה קורה כשבת שבע נכנסת לבקש את הדבר הזה? וכאן מתחיל העיון על מעמדה של האישה בימי התנ"ך. פעם ראשונה רואים מעמד של אישה. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה, לדבר לו על אדוניה. ויקום המלך לקראתה. למה הוא נעמד? למה הוא נעמד? אמא, מצוות כיבוד אמא. כשאמא שלך נכנסת ואתה יושב עם החבר'ה, נא לעמוד. החבר'ה יסתכלו עליך ככה מוזר, תסביר להם, זה מצוות כיבוד אמא. לגמרי. גם חותנת אגב, צריך לעמוד שהיא כנסת. לידיעתכם, הנשואים. אז זה הגיוני, אבל מה שלא הגיוני פה, זה למה לא כתוב, ויקום שלמה. ויקום שלמה, כי הרי זה עניין אישי. מה זה ויקום המלך? אז גם זה אפשר להסביר. וכי מלך אינו חייב בקיום מצוות, כבוד המלוכה לא מבטל את כבוד אמו. נכון, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, אבל לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא חייב. מלך לא פטור מקיום מצוות. אז כבד את אביך ואת אמך, מתייחס גם למלך, שכולם משתחווים לו, אבל לאמא שלו, הוא נעמד. אז אחרי כתוב המלך. יפה, הבנו. עכשיו שימו לב מה קורה הלאה. ויקום המלך לקראתה, וישתחו לה. זה כבר לא, בטח לא לחותנת. מה זה וישתחו? מה הוא משתחווה לה? זאת אומרת, הוא כאילו מבטל את מדרגת המלוכה. השתחוות זה תמיד ביטול, התבטלות. השתחוות זה התבטלות, זאת אומרת, מתבטל כלפי הדבר. בשפת גוף. והוא משתחווה לאמו, זה כבר לא כיבוד הורים. זה משהו אחר לגמרי. וממשיכים הלאה. וישב על כיסאו, חוזר למקומו הראשון, הוא המלך, וישם כיסא לאם המלך. למה לא כתוב וישם כיסא לבת שבע, או וישם כיסא לאמו, או וישם כיסא לבת שבע אמו? הכל אפשרי, רק לא מה שכתוב פה. לאם המלך, כאילו יש לו איזה פיצול אישיות, זה אמא שלך. תגיד, בסדר? אני פעם חוויתי חוויה כזאת באופן אישי. הייתי צריך לנאום, ואבא שלי היה בקהל, ספרתי ברשות ראש המועצה, אבא שלי ראש מועצה, פשוט ראש המועצה, אז אבא שלי אומר, תגיד אבא, זה בסדר. תגיד ראש המועצה, פשוט אבא שלי. אבי מורי. אז מה צריך? כיסא להם המלך, מה העניין? ועכשיו שימו לב, מה המשמעות שכיסא להם המלך? עכשיו, אחרי שהיא מתיישבת לימינו, הביטוי יושבת לימינו, ותשב לימינו, ותאמר, שאלה אחת קטנה אנחנו שואלת מאיתך. אז הוא אומר לה, כלשון המערכונים, גם שאלה גדולה את יכולה לשאול. כבר זה תקבלי. שאלה קטנה אני שואלת מאיתך, אל תשב את פניי. ואומר לה, המלך, שאלי אימי, כי לא אשיב את פנייך. ותאמר, בת שבע לשלמה, תזיז את הר גילו 500 מטר דרומה. אני אומר לך, אין בעיה, בעוד שבועיים. מה הבעיה בשבילו? היא באה עם מלכות העקרטורה. מלך שרוצה עוקר הר. אין לו בעיה. וכל השאלה קטנה, לתת את אבישג השונמית ל... לא אשיב פנייך, הוא אומר לה. אבל אחרי שהוא שומע מה היא מבקשת, אז הוא אומר, זה לא את. פנייך אני לא משיב. אבל אם הוא ביקש את זה ממך לבקש ממני, בזה הוא גילה את פרצופו האמיתי. יצא מביתו ממש. כי למה? כי הוא מתכנן את המהלך הבא. מה המהלך הבא שלו? מי הרי יודע שהמלך לא ידע? מה פתאום הוא לוקח את אבישג השונמית? זה מראה שהוא כאילו יש לו איזה צד במלוכה של דוד אביו. עוד כמה שנים הוא, מי זוכר כבר? כמו שירובעם בנבט יכול היה לשחק עם העגלים ולהגיד, בעצם העגל זה הוא העלנו ממצרים. או כמו שבימי אחרי סיפור ברק ודבורה שלמדנו זה עתה, אחר כך הם עובדים את הבעל. והמיתוס של הנס הגדול שהיה שם הופך להיות המיתוס של הבעל. מי זוכר? לציבור יש זיכרון קצר. מי זוכר מה היה יום הנקבה? בסדר? בוא נעמוד דקה דומיה לזה שלא הצליחו לנצח אותנו במלחמת השחרור. מי זוכר? מה היה? זוכרים? גירשנו אותם. הם השאירו לנו ברירה? עשינו טובה להם שגירשנו אותם. אם היינו עוד נלחמים קצת יותר, כנראה לא הייתה יותר בעיה פלסטינאית. אם היינו עושים מה שהם רצו לעשות לנו. אז זיכרון קצר. אז הוא חושב שגם לשלמה יש זיכרון קצר. אבל שלמה, הזיכרון שלו חל גם לעתיד. הוא גם רואה קדימה. מה ייוולד. זהו חכם הרואה את הנולד. אגב, אין לי ספק שהביטוי הזה הוא חכם הרואה את הנולד ששלמה בעצמו כותב. במשלי, הוא לא נאה דורש, הוא גם נאה מקיים. הוא לא רק אומר, זהו חכם הרואה את הנולד, אלא הוא גם מראה לנו שחכם רואה את הנולד. 15 צעדים קדימה. מה? כן, כן. מה זה אם המלך? אנחנו מבינים לפי ההתנהגות של שלמה אל בת שבע, וכמו אומר לה, אני לא אשיב את פנייך. שלמה, המלך הראשון של ישראל, ואני אומר את זה באמת ובתמים, המלך הראשון של ישראל, למה? כי משמעות של מלך זה מלך שיושב על כיסא אביו, הוא ובניו בקרב ישראל. למה אני אעריך על ממלכתו, ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. הפעם הראשונה שמלך בן מלך זה שלמה. אז נכון, שאול ניסה לשים, אבנר שם שם את ישבושת כדי שגם יהיה שאול יחשב למלך. בסדר, מסכימים להכניס את שאול כמלך. לא ניקח לו את הכבוד המגיע לו. אבל זה לא. כי זה לא באמת. ולכן האנשים הפועלים שם שילמו ביוקר על התעלול הזה שהם ניסו לעשות בשביל הכבוד של עצמם. אבל פה זה באמת. ושלמה מייסד את מוסד אם המלך. זה לא כיסא לבת שבע, זה לא כיסא לאמא שלו, זה כיסא אם המלך. מה משמעות הדבר? בימים טרופים אלה שבחרו מבקר המדינה, ראיתם כמה רעש זה עשה, היא מבקרת המדינה. ומבקר המדינה פותח לכולם את התיקים. הוא הכל. יש לו סמכות של שופט, יש לו סמכות של... זאת אומרת, כשהיא מבקשת משהו, או היא עושה משהו, מעשיה עשוי. רוצים לראות את זה? בואו נראה לכם. תסתכלו עכשיו מלכים א', פרק תתוו, ותגלו שיש שם מלך בשם עשה, שעשה טוב בישראל, ומה המעשים הטובים שהוא עשה? פסוק ת', בשנת 20 לירובעם מלך ישראל, מלך עשה על יהודה, ו-41 שנה מלך בירושלים. כן, הרבה שנים. אחד המלכים הגדולים. ושם אמו, מעכה בת אבי שלום. ויעש עשה הישר בעיני אדוני כדוד אביו, ויעבר הקדשים מן הארץ. ויסר את כל הגילולים אשר עשו אבותיו. וגם את מעכה אמו, אמא שלו, שימו לב, ויסיריה מגבירה. אשר עשתה מפלצת לאשרה, ויחרוד עשה את מפלצתה, ויסרוף בנחל גדרון. איזה שבח הוא מקבל? על זה שהוא הצליח להסיר את אמא שלו מתפקיד הגבירה. הוא פיטר אותה. זאת אומרת, אם התנך מוצא, ירמיהו הנביא שכותב את ספר מלכים, מוצא לנכון לשבח אותו על כך, משמע שזה לא היה דבר קל, כל עיקר. והיא יכלה לעשות מה שליבה חפץ. נגד הסנדרין, ונגד שרי הצבא, ונגד המשטרה, ונגד כולם, היא עשתה מפלצת בקדרון. ועשה הבן שלה, התגבר במצוות, בעירת שמיים, ועשה לזה סוף. פיטר אותה. אבל מכאן אנחנו רואים את הסמכות שלה, אם לא הייתה רוצה לעשות עבודה זרה, אלא הייתה רוצה לפתוח רשת תלמודי תורה לבנות. משהו. אומר לו, סבבה, למה לא? הייתה רוצה לפתוח רשת חנויות לממכר נעליים לסינים. סמכותה המלאה. לא לדבר על להזיז ערים, כמו שדיברנו קודם. לסלול דרכים ולבנות ערים וליישב יהודים בכל מיני מקומות. זה התפקיד, זה מלכה. אם המלך, הגבירה. למה פה קוראים לזה גבירה? פה כי היא מתנהגת כמו גויה. היא לא מתנהגת כמו אם המלך. ואצל הגויים, המושג גבירה הוא מושג מקביל למושג אם המלך שיש אצלנו. איפה רואים את זה? חזרו לפרק י' א'. מלכים א' פרק י' א'. ושם אנחנו מקבלים עדות מאוד מעניינת. אנחנו גם יודעים את זה כמובן מהאיג'יפטולוגיה, מחקר המצרים, למה שהיה במצרים. כתוב שם כך, פרק י' א' פסוק י' ד'. שם תיאור של ויקם אדוני שטן לשלומו את הדד האדומי, מזרע המלך הוא באדום. והיא ביות דוד את אדום בעלות יואב, שר הצבא לקבר את החללים, ויח כל זכר באדום. כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל הדכרית כל זכר באדום. ויברח הדד הוא ואנשים אדומים מעבדי דוד איתו לבוא ממצרים והדד נער קטון. ויקומו ממדיין ויבואו פרן ויקחו אנשים עמם מפרן ויבואו מצרים אל פרעה מלך מצרים ויתן לו בית ולחם אמר לו וארץ נתן לו. תן לו פרנסה, תן לו חבל ארץ שירגיש מלך ועוד שופר אחד קטן. וימצא הדד חן בעיני פרעה מאוד ויתן לו אישה את אחות אשתו, הפך אותו לגיסו, אחות אשתו, אחות תחפיינס הגבירה. אז מי זאת הגבירה במצרים? אשתו של פרעה. ואת אחותה הוא נותן להדד האדומי. רואים את המושג הזה גבירה אצל הגויים? הגבירה זו אשת המלך. אשת המלך היא גבירה. ובעם ישראל, אם המלך היא הגבירה. למה לא האישה? דווקא אישה שואלת למה לא האישה? בסדר? טוב, תשמעי את התשובה, תגידי, אישה. אפשר להחליף. זה משרת אמון. אבל אמא אי אפשר להחליף. לטוב ולמוטב. אמא יש רק אחת. זה, הבחירה הישראלית היא כל כך נבונה, כי בעצם, מי זאת האימא של המלך הנוכחי? היא הייתה אשתו של המלך הקודם. בסדר? היא הייתה אשת מלך, שנדבר על זה בהמשך, מה עושים נשות המלך ולמה המלך צריך להיות מוגבל במספר נשותיו, למה התורה הגבילה את המלך מלשאת מספר מסוים של נשים, מה שלא הגבילה אדם רגיל מן השוק. רק מתוך ידיעה פשוטה, שאדם רגיל מן השוק, מי תרצה להתחתן איתו? תחתן עם אחת, תגיד שחיינו. תחתן עם שתיים, מי תרצה? וזה חייב להיות בהסכמתה של אשתו הראשונה. בדרך כלל רואים בתנך שהיא זאת. מה? למה זה? בתנך? כי עשתה צרתה גם כעס, שם אנחנו יודעים בוודאות שהיא הכניסה אותה. חנה היא בחרה את פנינה, כי הם היו צריכים, אם היא לא רוצה, היא מתגרשת. גבר לא יכול לקחת שתי נשים בלי הסכמת הראשונה. לא יכול. אי אפשר. או שייתן גט, ויקח אותה, או שהיא מסכימה, ואז היא תישאר לחיות אותה, הוא יחיה עם שתי נשים. בימי התורה, עד חרם דרבנו גרשום. זאת אומרת, גם בלי חרם דרבנו גרשום, בלי הסכמת האישה הראשונה, אין מצב כזה. או שייתן לה גט, או שהיא מסכימה. לא שזה כזה כיף לקבל גט, כן? אבל זה מה שרבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה ממנה, אבל הוא לא יכול להתחתן עם שתי נשים, כי הוא מצא אחרת נאה ממנה, אוסף לו הרמון של נשים שמוצאות חן בעינה. אז התורה, את זה לא הייתה צריכה להגביל, כי נשים יש להם שכל, לא מחפשות צרות לעצמם. ואם יהיה צורך בדבר, כמו למשל אחרי מלחמות, ואחרי אסונות כאלה גדולים שהיו בימי קדם, אז לפעמים צריך את זה. למשל, מסופר על רב, שהיה נשוי ל-300 נשים. למה הוא עשה את זה? ביטוח לאומי. ביטוח לאומי. מי ניגע באשתו של רב, המורה הרב? מי יציק לה? והוא גם חייב לה כתובה, מזונות, ומתן לה. הוא גר בארץ ישראל, הוא לא, אחרי אישות אין לו מה לעשות שם בבבל, הוא לא מגיע לשם בכלל. אבל הן רשומות כנשותיו, אז הן מבוגנות, אז לפעמים, זאת אומרת, את האפשרות הזאת שומרים למצבים כאלה, שבטח בזמן גלות, עד שרבנו גרשום מאור הגולה הבין שזה חשכות הגולה, זה מה שיהיה פה, אז הוא עצר את זה. בכל אופן, מלך מקבילים לו, וזה נראה בהמשך. אנחנו כרגע מטפלים באם המלך. אבל אם המלך הייתה אשת המלך הקודם, וזה שהוא בחר בה ובבנה שימשיך אותו על כיסאו, זה סימן שהיא בראש אחד איתו. זו הייתה בחירה מוצלחת. עכשיו, כשהיא יש לה את מעמד הגבירה, שני דברים יש לה. א', ניסיון, היא כבר ניהלה ממלכה, אנחנו עוד לא, אתם עוד לא יודעים עוד עד כמה, כמה נשות המלכים הם בעם ישראל, בתנך, כמה הם מנהלות את המדינה, וב', היא לא אינטרסנטית, אלא לטובת בנה. מה שאין כנישה. יכול להיות שהיא מאיזה שבט אחר, ואולי אפילו מעם אחר, והיא מושכת לכאן, ומושכת לשם, ואינטרסים, ואינטריגות. משרת אמון קוראים לזה, כי יכול להיות גם שלא יהיה אמון, ושבירת אמון. ולאמא, לעומת זאת, היא א', בעלת ניסיון, יש לה עניין שהבן שלה יצליח, וזה המשכה ממשית של השלטון. אגב, זאת הסיבה, זאת אומרת, בוא נראה כמה זמן נמשך המושג הזה אם המלך. הגבירה שהיא אם המלך, כל ימי המלכים, זאת אומרת, 15 דורות, משלמה, 14 דורות, משלמה עד חורבן הבית, עד צדקיה המלך, איך אני רואה את זה? בספר ירמיהו. ירמיהו מנבא אל צדקיה המלך, המלך האחרון, 14 מאז שלמה, ואומר לו את המשפט הבא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תגיד למלך ולגבירה, בואו נקרא את זה שם בפנים, ירמיהו, פרק ג', לא, אולי לא, אולי טעיתי, אולי זה לא פרק ג', אולי זה פרק ז'. אולי זה פרק י' ג', בוא נבדוק. אם אני זוכר ג', אז יותר גדול שזה י' ג'. בוא נבדוק. כן, פרק י' ג', פסוק י' ח'. זיכרון לפעמים משמיט את האות יוד. פרק יוד ג' פסוק יוד ח' כתוב שם כך. אמור למלך ולגבירה. השפילו שבו כי ירד מרשותכם, עטרת תפארתכם, הרי הנגב סוגרו ואין פותח, הוגלת יהודה כולה, הוגלת שילומים. כן? אז עד סוף ימי מלכות ישראל, בית ראשון, יש מלך וגבירה. וכפי שראינו, הגבירה זה אם המלך, מי ימי שלמה, מי בת שבע, עם שלמה שיושבת לימינו, הכיסא. אני זוכר שאחי למד לבר מצווה, אני הייתי ילד בן 12, והוא קיבל קלטת מסבא שלנו ללמוד. בן שבע שנים יואש במולכו, זה היה של בשנת שבע להיהו מלך יואש ושם אמו צביה מבאר שבע. אתם, אני זוכר את זה עד היום, נכנסתי בראש. צביה, ואני שאלתי את עצמי, אני זוכר שבתור ילד, שאלתי את עצמי, מה אכפת לי איך קראו לאמא שלו? ואז יום אחד שמעתי מי שברך לחולים, אמרתי, אהה, גיליתי את הסיבה. למה מוזכרת שם אמו? שאם המלך יהיה חולה, יוכלו להתפלל לשלומו. ותשימו לב שכל המלכים, בספר המלכים, תמיד יהיה כתוב, ושם אמו כך וכך, ושם אמו כך וכך, ושם אמו כך וכך, ושם אמו כך וכך. מה זה? כי זה התפקיד של הגבירה, זה אם המלך. מעמד חזק ביותר. זאת אומרת, היא לא שותפה 50%, 50% כמו אישה. מחלקים נכסיהם בשווה. היא על הכל, היא חולשת על הכל. ומילה של אמא, ראיתם מה שלמה, איך אמא שלו אומרת לו, אל תשיב פניי, אז הוא אומר לה, אני לא אשיב פניי. והוא יעשה מה שהיא תגיד לו. כי הוא אומר לה, שאלי לו המלוכה. הוא רימה אותך, הוא אומר לה, אמא, הוא רימה אותך. אמא לא מקנה בחוכמה של הבן שלה. זה שאתה יותר גאון ממני, זה לא מעליב. ההפך. בסדר? בסדר? אגב, הוא לא סותר את דבריה, הוא לא אומר לה לא. אז הוא לא יגיד לי אמא לא. מה שאתה אומר, אתה רואה את השבת. אני אומר, אמא לא, אני לא רואה שבת. זה לא כיבוד אמא. תראה, אמא, קשה לי. פעם אחרת. מילה לא, לא יוצאת מהפה. תנסי, תראי. בסדר? זה מה שהוא עשה. הוא רק אמר לה, שאלי לו המלוכה. תביני מה קרה פה. בסדר? המעמד הוא חזק ביותר, וכמו שאמרתי, אם אתה מבקש את משהו אחר, הוא לא היה, מסרב לה.
והיא לא
הבינה את זה? בינה יתרה יש באישה, מניסיון, אבל נחשים יודעים לבלבל נשים. כבר היה פעם, אתה זוכר כזה דבר. יש לך זיכרון ילדות, ימים ההם. ונשים יודעות לבלבל את זה. לא את שלמה, אתה רואה? שלמה זה לא. זאת אימא שלי, כן. זה באמת החכם מכל אדם, אתה מבין את החוכמה שיש פה. אבל עכשיו איך הוא בלבל אותה? זה פסיכולוגיה קלאסית. פסיכולוגיה קלאסית. אתה רוצה לשכנע מישהו בענייני עסקי, לא יודע מה אתה עובד, אולי איזה עסקי, משהו. אתה מדבר גבוהה גבוהה, ובסוף אתה מוציא צימוק. אז את הצימוק תקבל. הוא כבר יבלבל מכל מה שנאמר פה. בסדר? מבין את הנקודה? בואו נעבור לנשות המלך. מה מעמדם של נשות המלכים? כל התקופות. אז בואו תסתכלו, שמואל, מלכים א', פרק י' א'. פסוק א'. כן. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות. רבות. ואת בת פרעה, זה מעניין, כאילו, בת פרעה היא לא אישה נוכריה, אז מה היא בנפרד? יש לה מעמד שונה משאר אנשים. איפה אני קורא? מלכים א', פרק י' א'. אמרתי ב' בטעות? אז טעות. מלכים א', פרק י' א'. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות, ואת בת פרעה מואביות, עמוניות, אדומיות, צדוניות, חיתיות. פלא פלאים, למה? אוסף הבובות שלו, מה זה? מה זה לאהוב? מה פירוש לאהוב? כן. זה מדרשים סותרים. פה, כן, אז זה שני מדרשים סותרים. כי אנחנו יודעים שמשפחתו של דוד נרצחה על ידי נחש מלך בני עמון. הוא הפקיד אותם בידו, במלך מואב, סליחה, ביד מלך מואב, והוא רצח אותם. ולכן אחר כך דוד התנקם בהם, שם אותם בחבל. מה עלה בגורלה של רות המואביה? נכון. רק את מבינה שהייתה צריכה להיות זקנה הרבה. אז היו שני כיסאות. הכיסא שמופיע פה זה לבת שבע, אם המלך. והיא נתנה לה את הכבוד. גם יכול להיות. אז את אומרת, זה שניים. בסדר? הרבה פעמים רואים את זה, סבתות מעריכות, דיברנו קודם שלפני שנכנסת לסבא בביתה, פחה בביתה, סבתא בביתה, סימה בביתה. רואים את זה הרבה פעמים שיש סבתות שמעריכות שיינים הרבה, אז הם יושבו שם שורה של סבתות. אבל הן נמצאות, הן מעורבות, הן מביעות את דעתם, הן לא קישוט. בסדר? צד החשבים הזה אומר, באים למלך ויושבת אשתו ליד, אמא שלו לידו, סבתא שלו, רבא 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 רבא, ארבע דורות. כן. אמא שלו אומרת לו, נכון? אינגלי, תעשה מה שאמא אומרת. כן? תחשוב על זה עוד פעם. נדבר על זה אחר כך, אמא, בסדר? לא עכשיו. נכון? ליד אמא שלו כזה קטן. בכל אופן, נשותיו. אז מה המשמעות ששלמה אוהב נשים נוחיות רבות? מה זה אומר? נראה תכף. מן הגויים אשר אמר אדוני אל בני ישראל, לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, אכן יתו לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. ויהי לו נשים שרות 700 ופילגשים 300 אלף נשים. ויתו נשב את ליבו וכו וכו לעת זקנתו, וזה למדנו פעם, שלמדנו ספר מלכים, למדנו את זה בעיון, מה בדיוק קרה שם, מה בדיוק הוא עשה, וראינו שזה לא כפי שזה נראה בקריאה שטוחה הראשונית, אלא יש פה משהו שהוא מאוד עמוק, שלמה מנסה להשפיע על העמים מסביב, וההשפעה היחידה שאפשר לעשות בימי קדם ובימי התנ״ך, זה יחסי חוץ, השגרירויות על טהרת הנשים. בת של מלך פלונית, ניסית בארמון איתו, נמצאת איתו, אגב גייר את כולם, את כל הנשים הנוחיות הללו, גיורים לצורך עבודה, מה שנקרא, לצורך כלל ישראל, לצורך טובת האומה שמולה היא מייצגת. ופירוש הדבר ששלמה אהב נשים נוחיות רבות, פירוש הדבר, שלמה אהב מאוד לעסוק ביחסי חוץ. זאת אומרת, תקום ממשלת אחדות כזאת או אחרת, ראש הממשלה יבחר גם להיות שר החוץ. או את תיק הביטחון, או את תיק האוצר, כל ראש ממשלה לפי תחביביו. בשעות הפנאי. שלמה, המלך הישראלי, שם את הדגש על יחסי חוץ. כל עניינם של ישראל זה כלפי הגויים. מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, אז זה עובר דרך יחסי חוץ. זה נקרא יחסי חוץ. זה לא סתם יחסי אישות פשוטים, אוסף בובות שכאלה מכל העולם, אלא מערכת יחסים בינלאומית. גדולה וכבירה. עכשיו, איך אני מבין את זה? ויהי לו נשים נשים. 700 נשים שרות. מה תפקידה של אשת המלך? שרה בממשלתו. המלך לא מנהל לבד את המדינה, יש לו שרים. אגב, זה מדהים לראות, אנחנו רואים בפרק ד' כמה גברים היו בממשלתו של שלמה. סביב שולחן הממשלה. כמה גברים ישבו? מה? נכון. ויש שיר של ביאליק ידוע. אומרים אהבה יש בעולם. מה זו אהבה? ואת יודעת, נכון? ביאליק לא ידע, אבל אנחנו יודעים מה זאת אהבה. אהבה זה נכונות למלא ציפיות של הזולת. אז מרגישים אהבה, וכן הלאה. אז אם שלמה אוהב אותן, זאת אומרת, הן גם אוהבות אותו, זה הדדי. פה זה הדדיות. העולם כולו אוהב את שלמה, מעריך אותו, מעריץ אותו, מכבד אותו. והוא בתמורה רוצה לטובתם, זאת אומרת, רוצה לטובתם לא של הנשים הפרטיות, של האומות שהן מייצגות. בסדר? זה נקרא אהב נשים נוחיות. טיפח את היחסים עם המדינות האלה. לב שומע. בכל אופן, איפה אני קורא כמה תפקידים גבריים היו בממשלתו של שלמה? בפרק ד' בספר מלכים א', אלה השרים אשר לא. זאת אומרת, חוץ משבע מאות שרות, יש רשימה של שרים לשון זכר, רבים. ואלה השרים אשר לא, עזריה בן צדוק הכהן, מובן למה זה לא תפקיד נשי. אפילו אם מתחתן עם אחת מנשותיו מהאלף, הייתה כהנת, לא, אין לה מעמד של כהונה, כהונה היא לא נשית, היא גברית. אז כהן, מעמד של אחראי המשמרות הכהונה, שר הכהנים וממשלתו. כי עניינו של שלמה זה בית מקדש, עבודת השם הלאומית, ביחד. צריך מישהו שינהל את זה, שר בממשלה, שר הכהונה. מתי נזכה במדינת ישראל שיהיה שר הכהנים. וגם לא יקראו לו כהן. לא סתם שקוראים לו כהן, התכוון. אחרי זה יש לו אלי חורף ואחיה בני שישה סופרים. הם סופרי המלך, הם אחראים על הארכיון, על זיכרון הבהוראות, על הדברים. את זה גם אישה יכולה לעשות, אבל טוב, בחרו תפקיד גברי. אגב, לא בטוח שאישה יכולה לעשות את זה, כי זה הרבה פעמים זה מידת הדין. זאת אומרת, פה הוצאות להורג, מוקדים, מורדים, רואים את זה אצל החשברוש. ספר הזיכרונות הוא מבקש. כן? סופרים. לא, לא, לא. סופרים הכוונה הם כל מה שנעשה. הם, אגב, למה צריך שניים? כדי לראות שזה באמת אמין, כמו שני עדים. כותבי פרוטוקולים בישיבה. קלדנים כאלה, כן, כותבים מהר. So what? זה לא עניין של עדות, זה כמו עדות, יפה, תאמיר, נכון. אגב, זה אומר שהם גם ירשו כנראה מאבא שלהם, כן? שישה. יהושפט בן החילוד המזכיר. הם כותבים והוא קורא. המזכיר פירוש הדבר שר המשפטים. שר העושה שפטים. כן? הוא המזכיר, מזכיר בתנך, יום הזיכרון ויום הדין, יום המשפט. ספר הזיכרונות, מה כתוב שם? שבקטן ותר היו חייבים איתה ורק מרדכי לא עשו כלום. תמורת ההצלה הזאת שהוא עשה. אז שר המשפטים מתאים שיהיה גבר. כי זה לא כמו אצלנו רק ממנה שופטים וזה, אלא הוא באמת מוציא להורג. ובניהו בן יהוידע על הצבא. מישהי פה רוצה להיות רמטכ"לית, לא בסבב הזה. מובן למה שר הביטחון, ראש הצבא, הוא גבר. כי הוא צריך ללכת בראש הצבא. צריך להיות בחזית. וצדוק ואביתר כהנים. אז אמרנו, יש כהן שהוא כנראה אחראי על בית המקדש, על העבודה בשטח, ויש אחראים על... הם הכהנים בפועל. הם כאילו ה... ועזריה. כן, כי זה שתי משפחות שונות. עד ש... כן? ועזריה הוא ונתן על הניצבים. הניצבים זה הכלכלה, או שר גביית המיסים, כמו שהיום קוראים ניצבים של ניצבי ההכנסה, כן, החיים על המס, וזבוד בנתן כהן רע המלך, אחרי כל האלף נשים שיש לו, מותר שגם יהיה לו חבר, זה גבר אחד, ואחישר על הבית, ואדון ירם בן עבדה על המס. מס זה עבודה. אלה שעובדים, חוצבים, כן? מביאים, סבלים, כל זה, אדון ירם, הוא אחראי על זה. תפקידים גבריים. אף אחד לא מתנדבת לעשות. אבל אם תיקחו את ממשלתו, המוזכרת פה, השרים המוזכרים בשמותם, של שלמה, זה כלום שבכלום. ממשלת נתניהו הנוכחית היא כבר אין מספיק עץ כדי לחרוט את מהיער, כדי לעשות שולחנות לשרים סביב שולחנו. וזה כלום. מה יש לו בסך הכל? כמה אנחנו במדינת ישראל צריכים כל כך הרבה שרים? זה פונקציה של כמות והיקף. זה כלום מה שיש לו פה. בקושי 10, פחות מ-10. תפקידים. ומי מנהל את כל המדינה? מי אחראי על הדרכים? צריך מישהו שינהל דרכים? שר תחבורה? גם בימי שלמה צריך שר תחבורה. שר מסחר. מסחר. יש ניצבים ויש מס, אבל מסחר. מי אחראי על שיווק וייצוא ויבוא? תיירות. מלכת שבא מגיעה. מי מארגן את האירוח? הלאה. רוצים שנגיע ל-700? פונקציונרים? אני אגיע איתכם 700. רק לחשוב, מה היה רמת התפקוד של... ממלכת שלמה. איזה ממלכה אדירה זאת הייתה. חינוך. בתי ספר. תרבות. תרבות, אומנות. עסקו בזה. בסדר? מוזיקה. אז זה היה איזה לוי. אולי לוויה. אנחנו לא יודעים. וכן הלאה וכן הלאה. תפקידים בלי גבול. ממלכה אדירה כמו של שלמה, שאז אין... מחשבים, ואין קשרי, הכל זה אנשים צריכים לעשות, זה הכל, כל התפקידים האלה, נשותיו עושות. 1,000 נשים על 10 גברים, מנהלים את האימפריה האדירה הגדולה ביותר של הציבור הישראלי מאז ומעולם. 1,000 נשים אל מול, נכון, זה שלטון מלוכני, משפחתי, משפחה אחת גדולה, משפחת המלוכה, זה לא דמוקרטיה, אז קשה קצת ללמוד את זה לימינו, אבל ככה זה מתנהל. אם המלך מבקרת המדינה, ועושה מה שהיא רוצה, ראינו את הכוח והעוצמה שיש לה, וזאת לא משרת אמון שהוא יכול להחליף, הישם, חוץ ממקרים נדירים, פעם אחת בכל ה-14 מלכים שהיו, אחד פיטר את אמו ומסיבות מובנות, לשם שמיים, אבל אם היא הייתה מתנהגת כראוי, לא, לעולם לא היה דבר כזה. נשים מנהלות את יחסי החוץ, כל יחסי החוץ, ולא רק בעם ישראל, בכל העולם זה ככה. תקופת התנך ככה זה היה, נשים ניהלו את יחסי החוץ. גם אצל אחאב זה ככה, גם במצרים זה ככה, בכל העולם זה ככה. אז עכשיו את מבינה ללמד זכות על שלמה. זאת אומרת, אגב, זה לא יאומן. חז"ל הרי דרשו שלמלך מותר לשאת 18 נשים בלבד. כהנה וכהנה. היו לו 6 שכתובות בשמותיהם, שאנחנו יודעים עליהם, ואמר לו, אם זה לא מספיק לך, לדוד, אז אוסיף לך כהנה וכהנה. עוד 6 כפול כהנה, ועוד כהנה זה 18 נשים. לפי חוק יסוד הממשלה של מדינת ישראל, מותר על פי חוק למנות 18 שרים למעט ראש הממשלה. אז תגידו, איך יש היום 35 שרים? חוק ההסדרים, מה שנקרא, עוקף חוקים אחרים. אין ברירה, צריך להכניס קדימה, לדחוף את האחורה, לחשבוס עוד שם, אז מגדילים את הממשלה. אין ברירה. זאת אומרת, מדינת ישראל חוקקה אותו דבר, ואין ברירה. שלמה, באמת אין לו ברירה. בפרט שהוא אוהב יחסי חוץ. אז זה המוע... רק לדמיין כמה אנשים מגיעים פה לארץ. כמה תיירות יש פה. ולמה הם באים? הם לא באים בשביל בית מלון. הם באים לחוכמה, הם באים ליחס, הם באים ללימוד, הם באים ל... אז בכל מקום כזה צריכה איזה שרה, איזה מישהו שבאמת מחליט לנווט, לנתב, לתאם, לתזמן. זה שרות אנשים שצריכים בתפקידים מוסמכים. פוסק הרמב״ם שבארמון המלך כל התפקידים מתבצעים על ידי נשות המלך. נשות המלך לא נועדו בשביל לעשות ספונג'ה ולבשל. הם מנהלות את הממלכה, איתו ביחד. כן.
זה
כן. מה, את לא יכולה לנהל את הרכבות של מדינת ישראל? תעשי יותר טוב מהרבה אחרות שאני מכיר שם. מה? כן, אבל שרת משטרה אין. זה הגיוני. שרת משטרה באמת לא אותי ואישה לעשות. אבל שרת ספורט, מי לא יש לך? ושרת חינוך הייתה, ושרת... אז נכון שבשלטון דמוקרטי זה טיפה שונה. שלטון מלוכני זה ביחד, זה לא משהו שהוא, אז יש פה באמת איזה שילוב, זה מצב טבעי, ניהול משותף, הניהול הוא משותף. תלוי בסיבות, לעבור לזה היום באופן לא מבוקר ולא מדורג, זה נשמע לך גם אבסורד שלטון מלוכני היום, שבכל העולם הנאור השלטון המלוכני הוא בסך הכל קישוט, הכבוד להיסטוריה. בריטניה וכדומה. אז נראה לנו מופרך לעבור לשיטה כזאת. אבל בעולם הקדום, בעולם התנך, המעמד של אנשים היה הרבה יותר חזק מבימינו. הרבה יותר חזק. תחומי יחסי חוץ, תחומי ניהול ומשטר. היחסים, תראי כמה שרות יש וכמה לעומת שרים. אז אני מניח שלא עמדו להצבעה. אנשים ש... אבל ודאי שיכולו לייעץ, אם המלך החליט לצאת לאיזה מלחמה, יש אמא שם שאומרת לו, בני, שקול מיטב, האם כדאי לעשות את זה? יש התייעצויות, יש... זה עם חכם ונבון. כלכלה. איך מתנהלת הכלכלה של שלמה? תשארו בפרק ד' ותסתכלו. פרק ד' פסוק ז', ולשלמה 12 נציבים. מה זה הנציבים? זה חלוקת הנטל המס. מדברים על זה היום הרבה, מחאות חברתיות, נטל המס. איך שלמה מסדר את המס על הארץ? לא המס, אלא קנה, מס שאנחנו קוראים היום מס, לא עבודה. תנך מס זה עבודה, והניצבים הם לחלקל את המלך. מה שאנחנו קוראים, כן, לא, במובן הרגיל, אלא בעצם מס הכנסה. זאת אומרת שמשלמים להחזקת המדינה. שלמה מחלק את הארץ ל-12 מחוזות. כנראה שהוא כבר דוד עשה את זה לפניו, וכל מחוז במשך חודש מחזיק את כל המדינה. אז כל מחוז כזה צריך להתארגן. זאת אומרת שהוא מרוויח שנה שלמה, זאת אומרת כמה זה באחוזים? תעשו חשבון של 1 חלקי 12. זה משהו כמו 8% מס. זה כלום. היום מס הכנסה והמשודרג, נגיד הממוצע, בסירון האלפיון, העליון והתחתון, ואלה שלא משלמים מס כמעט בכלל, או אפילו מס שלילי, הממוצע הוא בערך 30% מס. 8 לעומת 30. איזה מוטיבציה יש לאזור, להחזיק את המדינה. זה משהו אידיאולוגי כזה, זה משהו נפלא, שיתוף. חבל לחיש מחזיק את מדינת ישראל במשך חודש. וזה מחולק לפי אזורים, הגודל נקבע לפי יכולות הפרנסה שלהם. ובהתאם לזה גם מקבלים אמצעים, הם צריכים יותר, לא מספיק להם השטח, אז חופרים בורות ומגדלים דגים, מוכרים דגים, מפרישים מס, 8%, שמים בצד. מגיע החודש המיועד, שהם מזל דגים, חודש אדר, הם מפרנסים את המדינה. כולה, מבינים את היופי שבזה? זאת אומרת, במקום לעורר אנטיגוניזם ולרדוף אחרי הכיס של האזרח, זה כמו ארנונה של היום, הרבה יותר קל למועצות אזוריות, לגבות לעיירות, ערים לגבות ארנונה. אז באותה מידה, עירייה גובה את הכל. גובה את הכל לא רק לצרכים של עצמה, אלא לכל צורכי המדינה. המדינה מחולקת ל-12 חלקים, לפי איזה גודל ויחס של התפרנסות, אז אין פריפריה ואין מרכז. מה? בגלל שכל אזור כזה, בהתאם ליכולות שלו ומה שהוא יכול להתפרנס, וגם בגלל יש עניין לשלטון המרכזי לפתח את הפריפריה. הרי כל הרעיון של לשנות את שיטת הבחירה, הממשל במדינת ישראל, זה לתת יותר כוח לאזורי, לעשות בחירות אזוריות, נציגים לכנסת מאזורים כאלה ואחרים, נציגי אזורים. אני לא יודע אם זה ישנה משהו בפוליטיקה הישראלית, אבל זו מחשבה שאומרת שכדי שמת לא יהיה הבדלים בין פריפריה לבין מרכז, אם אתה עושה את זה רק לפי אנשים באופן פרטי, אז אזור אחד מקופח מאזור אחר, כי אנשים יותר חזקים ויותר עמידים הולכים לפוליטיקה, יש להם יותר כסף לפריימריז ולפרסומות, והפריפריה תמיד תישאר באיזה מין מקום רחוק. אז של שלמה אין פריפריות, אין, כולם מנהלים את המדינה ביחד, כל אחד בזמנו, בחודש שלו, בשטחו, והוא נערך לזה בהתאם, יש להם יועצי מס כאלה שעוזרים להם איך לנהל את זה נכון, וזה גם לא סכומים גדולים, 8% זה סביר. וכך זה מתנהל. עכשיו שימו לב לדבר מאוד מעניין.
הגעת ל-8%?
לא יודע, 1 חלקי 12 או 12, שמחתי עליך. תעשה 1 חלקי... נו, איך עושים? נו, תעשו חשבון מהיר, נו, אתם לא יודעים לעשות אחוזים, כמוני. ולשלמה 12 נציבים על כל ישראל וכי כינו את המלך ואת ביתו. 8.3. ולשלמה 12 נציבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה יהיה על אחד האחד לכלכל ואלה שמותם בן חור בהר אפרים אזור ענק ופורה כל אזור הר אפרים חודש אחד המדינה עליו בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן כן אזור הכביש מספר 1 דרומה בן חסד בערובות, לא סוחו, הכפר הערבי הנקרא שווקה, ליד נתניה, טולקרם, וכל ארץ חפר. שמים לב, אזור פורה מאוד, נפלא. בן אבינדב, כל נפת דור. אין דור, שימו לב, נפת דור זה קטנצ'יק, זה חוף הים. לעומת עמק חפר, לעומת עמק הילה ועמק הילון, ולעומת כל ארץ אפרים. מה זה? איך יכול להיות? שחוף דור הוא שווה ערך לאפרים. ושימו לב עוד, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה. איך זה, מה צריך לציין את זה? חוף דור, העיר נפת דור, שזה משהו קטן בקצה של עמק חפר, קצת צפונית לו, רק אזור דור, לבד. ולמה הבת של שלמה צריכה להיות נשואה לאיש הזה, ומציינים לנו את זה. בענה בן החילות תענך, ומגידו וכל בית שען עמק ישראל הפורה, מובן לנו שזה מספיק, אשר אצל צרטנה מתחת לישראל, מבית שען עד אבל מחולה, עד מעבר ליוקמעם, בן גבר ברמות גלעד לא חוות יעיר, בן מנשה אשר בגלעד לא חבל ארגוב, אשר בבשן, ושם יש פרות הבשן, יש הרבה פרנסה טובה מבשר וחלב, 60 ערים גדולות, חומה ובריח נחושת, אחינדב בן עידו מחנאימה, מה שנקרא גלעד, אחימץ בן נפתלי, גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה. שני מחוזות מציינים לנו שהבת של שלמה הייתה נשואה להם, והם בעצם שני המחוזות המשמעותיים ביותר. אז קודם כל דור, אתם רואים שזה החלק הכי, אם היינו צריכים לסרטט, לתת לכם לסרטט הגבולות של הנחלה, אולי ספר דעת מקרא כבר עשה את העבודה בשבילנו, צריך לבדוק. דור זה החלק הכי קטן. ולמה בוסמת בת שלמה הייתה לו לאישה? כי זה הנמל של ארץ ישראל. כל הייצור, כל היבוא, הכל מתנהל משם, זה האזור הכי עשיר, העשירים הכי גדולים, הסוחרים הבינלאומיים, סינגפור של המזרח התיכון. ולכן חבל ארץ קטן, אבל מי שומר על השמנת? שלמה נותן לבת שלו לנהל שם את העניינים, הוא לא סומך על אף אחד אחר. בת המלך היא מלסקת שם בענייני הכלכלה. בסדר? משרת אמון. בת המלך עשה את זה, הוא חתן של המלך. חבל נפתלי הוא האזור שממנו משווקת הסחורה הטובה ביותר לחוץ לארץ. שמן, חיטה, נפתלי זה כל מה שנקרא הגליל המזרחי ורמת הגולן. שדות ענקיים, שדות מטעי זיתים, שמן בכמויות, האזור הפורה ביותר. כן, נפתלי היה לה שלוחה. הוא חזל שממהר בקעת בנוסר שממהרת לבשל פירותיה. הייצוא, הכפר אז ידעו שהיתרון של הייצוא זה הממהרת לבשל פירותיה. היום אנחנו משתמשים את זה בערבה עם טכניקות, אנחנו תמיד מוציאים את המלונים לפני שיש מלונים בכל הקום אחר בעולם, ואת הפלפלים של האחרים כבר עוד בכל שיש עגבניות, והכל תמיד מקדים ואתה תמיד מקבל מחיר יותר גבוה, כי יש ביקוש ואין היצע. אז הם ידעו את זה. זאת אומרת, מי מנהל את הכלכלה של ממלכת שלמה? הבנות שלו. מי מנהל את המדינה בתקינות, הדרכים, התיירות, החינוך, נשותיו? מי מנהל את הממלכה כולה במבט על? האימא שלו. נשים מנהלות את העולם. כמובן, לא לבד, זה משהו טבעי. אני קורא לזה המצב הטבעי, ובזה נעצור להיום. המצב הטבעי, מה פירוש המצב הטבעי? הם עושים את זה ביחד. בצורה מלוכנית זה מאוד מתאים. אני יכול לספר חוויה שגרתי פה בירושלים, אז התעניינתי, רציתי לקנות רכב. התעניינתי. הלכתי לסוכנות טויוטה, קראו טויוטה זה אוטו. כל השאר זה צעצועים. התיישבתי מול הפקיד, הגיע תורי, התיישבתי מול הפקיד, ואני מתחיל להתעניין על המפרט, על המחיר, על התשלומים, כאילו שיש לי כסף לקנות, עשיתי רושם. מנון לאון, פתאום אני מרגיש שאיזה צל עובר מאחוריי, מישהו עומד מאחוריי, ושומע בקול שזה מי שהיא, ומדברת עם הפקיד, מאחורי גבי, ואני אומר, חוצפה שכזאת, עד שישבתי בתור והגעתי לדבר, מה אתה מדבר עם הזאת שבאה נדחפת פה? ולאט לאט אני שומע, שזה לא שיחה על אוטו, אלא זה כן על אוטו. אתה לוקח את האוטו, אבל אתה מביא את הילד מהגן, אתה שם אותו אחר כך ופה, וזה לא מספיק להתאושש, הבחור קם, הולך החוצה, מתיישבת גברת לפניי. ולפי הכל אני מזהה שזו אותה אחת שדיברה מאחורי הגב שלי. אני שואל אותה, אפשר לקבל הסבר? מה קורה פה? היא אומרת, כן, אנחנו בעל ואישה, אנחנו נמצאים על אותה, על אותו תפקיד, במשמרת, זה נוח לנו, סטודנטים, אז כשהוא עובד, היא לומדת באוניברסיטה, כשהוא גומר, הוא הולך לעשות לימודים, להוציא את הילד, להעביר לה חותנת, והיא עובדת באותו תפקיד שלו, במשמרות. עושים אותו דבר. נפלא. מבינים אחד את השני, עושים תפקיד כמו שצריך. משפחה. משפחה עובדת. יש עסקים שזה ככה עובד אצלה. נמצאים באותו נישה. מחליפה אותו, הוא מחליף אותה. אגב, חז"ל אומרים את זה, רואים את זה, עוד בימי בית שני, גם היה כזה, בית גרמי ובית אבטינס, אחד שהיה אחראי על הקטורת ואחד שאחראי על לחם הפנים, אז אלה שהיו אחראים על הקטורת, בנותיהם לא היו יוצאות מבוסמות, שלא יגידו שהם משתמשים בבוסם, לא יצא עליהם לעז, בלי בוסם. הם היו שותפות בעבודה, הם ידעו את כל דיני התארה, הם היו שותפות, הם עבדו ביחד, משפחה. זאת אומרת, בתקופה מלוכנית, העבודה המשותפת זה טבעי, זה, יש ראש הישיבה ואשתו היה מזכירה, והבת שלו היא המנקה, והבן שלו הוא הקניין. מנהלים את העסק. מדינה מתנהלת, וזה עובד יפה.
כולם דואגים אחד לשני, כולם עוזרים אחד לשני, לטובת הציבור ולא לטובת עצמם, שלטון לא מושחת, וכן הלאה וכן הלאה. כשהעם הוא מוסרי, וכשהדור הוא טהור, אין דבר נפלא מזה. ואז אין שאלה, מה המקומם של נשים? הכל ביחד. מלך ולא מלכה, זה בסדר גמור. אבל הם ממלאות את התפקיד, יחד איתו. הם שרות, והם המלך וכדומה. כן. נכון מאוד. איפה זה התקלקל, את שואלת? הנה, את רואה... צריך לעצור, בטח הוא מזכיר לנו שצריך לעצור. זה מה שקורה גם בחברה החרדית. רק לובשים צנוע, שרואים על הלכות איחוד. הכל? צריכים לחיות, לא? יש אידיאל בלחיות? זאת אומרת, לחיות נכון? כן, רק צריך... נכון. אם חז"ל אמרו אל תרבה שיחה עם האישה, הם התכוונו שקצת כן, יש דיבור, קצת. לא להרבות, שלא לצורך. אבל זה התנהלות נורמלית, זאת המערל, איך הוא מסביר שם. שבעיני העולם הזה צריכים לדבר, אין ברירה. אלא? איפה זה התקלקל? איפה זה התקלקל? היום עשינו שיעור ארוך, טובת מעמד האישה. מתי זה התקלקל? אנחנו רואים שזה החזיק יפה, כל השנים של מלכות ישראל, מעמד אנשים חזק ביותר. איפה זה מתחיל להתקלקל? כמו כל דבר, הפרסים. הפרסים האלה קלקלים הכל. ושתי, בדיוק. אתם זוכרים את הסיפור, אפילו לא צריך לעיין, אתם זוכרים בעל פה. ושתי לא מוכנה לבוא אל בעלה השיקור. אפשר להבין אותה. עם כל המטורפים שיושבים שם, 180 יום שיקורים. זה מה זה 180 יום? חצי שנה. חצי שנה. משתה חצי שנה. ובסוף שבוע האחרון לכל שרה ועבדיו, הפרטמים וחיל המדינות, משתה. גם ושתי המלכה עשתה משתה לכל השרות. ואז היא לא מוכנה לבוא, עושים למשפט. מה יעשה למלכה ושתי שלא הייתה מוכנה לבוא? עומד שם ממוכן, שאומרים חז"ל, זה המן בעצמו. לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה. זה לא משהו אישי על המלך לבדו, כאילו בעיות זוגיות בין המלך למלכתו, אלא כי יצא דבר המלכה על כל שרי המלך, כל שרות המלך, להבזות בעליהן בעיניהם. אם על המלך טוב, יקטה דבר מלכות לפניו, להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר בלשון עמו. כן? שינו את החוק. בעקבות מה שעשתה ושתי, השתנה המצב הבינלאומי במעמד של נשים בפוליטיקה. עד אז, יש שר ויש שרות. אגב, מה פירוש הדבר שלהיות שורר בביתו מדבר כלשון עמו? כי בדיוק כמו שאצל שלמה, ממלכה אדירה כמו של אחשוורוש, שר התחבורה היה צריך שיהיו לו איזה 10 נשים לפחות, אם לא 127. כי הדרכים עוברות ממדינה למדינה, אז איך הוא מתנהל? איך הוא שולח פקסים? הוא לא יודע את השפה. בקושי פרסית הוא יודע, וכשהוא שותה גם את זה הוא שוכח. אז מי מנהל באמת המדינה? נשותיו. אז עכשיו יצא חוק שהם כולם חייבות לדבר בשפה של הגבר. הרי אתם מבינות שזה, מבינים שזה, כשמקבלים את האיגרת, חז"ל אומרים, אלמלא איגרות ראשונות, לא נשתייר משונאיהם של ישראל דבר. כי הפרסים קיבלו כזאת איגרת, והמלך, האיש הפרטי, כשמקבל כזאת איגרת, הוא קורא לפטמה שלו, הוא אומר לה, תראי איזה מלך אידיוט, תראי מה הוא שלח לנו, והיא ככה צוחקת מתחת לרעלה, וברירה אחרת היא תחטוף שני פליסקים כאלה, והיא תראה כוכבים. כאילו, להיות שורר בביתו, צריך להגיד לפרסי, להיות שורר בביתו, גברים במזרח התיכון של היום, שזה מילה לאישה, משהו? נכון? אז למה זה כזה חשוב לממוכן? לשרים זה משמעותי. לשרים זה מאוד משמעותי, כי הם נשים חזקות, הם מנהלות את העולם. לאדם הפרטי, מה? הוא קנה אותה ב-15 גמלים, ימכור אותה ב-7. יצא בזול. והוא לא, אין להם בעיה עם זה בכלל. אין להם מעמד האישה כמו אצלנו, שנשאל את הנערה, נקרא, נשאל אותה לפיה. מי שואל אותה בכלל? התפרסם עכשיו שהחברה הבדואית, 90% מהאנשים מחתנים אותם עם מישהו שהיא לא רוצה בכלל. 90%. 90 ומשהו אחוז, 92 אחוז, מקבלות מכות מבעליהם בפומבי. זה מזרח תיכון. ישן. זה גם חדש. מאפשרת את זה, מדינת ישראל. מאפשרת. להתחתן עם שתי נשים, לעשות ככה, אחרי זה מרמים את הביטוח הלאומי. 5 משפחות חד-הוריות יש להם. שיטות. והם, אז לאדם הפרטי אין איזשהו משמעות. צחק, הוא מת מצחוק. ולכן הם זלזלו באגרות של המלך. הוא אומר, זה מלך מטומטם. לא לקחת אותו ברצינות. אחר כך כשהוא שולח איגרת להרוג את היהודים, הוא אומר, בוא, חכו, חכו, לא נרוץ. ואז הם מקבלים איגרת חדשה, שליהודים מותר להרוג אותם. אמרתי לך, אל תרוץ. לכן הם לא מיירו, בגלל האיגרות הראשונות, שהוא יוצא... כן. אבל לגבי השרים, הפורום המצומצם, השבעה רואה פני המלך, כמו אצל שלמה, שבעה גברים, מחליטים להוריד את מעמד האישה. הם לא עוד מנהלות איתנו את העולם, אנחנו מנהלים, הם רק פקידות. יעשו מה שאנחנו רואים להם. לא שיתוף. ורואים שהקמצן הזה, כשהביא את אסתר המלכה, הוא אומר לה, עד חצי המלכות. עד חצי המלכות. אז מה היה קודם? היה הכל שלו והכל שלה, כמו הגבירה. נכון? שותפות זה לא חצי-חצי. זה כשרוצים נמאס, אז עושים חצי-חצי. אבל שותפות זה הכל שלי והכל שלה. זה שותפות. אני מלך על הכל והיא מלכה על הכל. בסדר? לכן צריך להגיע לתמימות דעים. אבל אחרי אסתר המלכה, הוא אומר לה, אני המלך על הכל, ניתן לה חצי, שזה יוצא רבע. שינוי המעמד. אבל השינוי המוחלט במעמד הנשים בעולם, יצרה המדינה הדמוקרטית, אם הדמוקרטיות, יוון. יוון מופיע אחרי פרס, בתקופת פרס, קצת אחרי, חשברוש. שמה מעמד הנשים מבוטל עד הקצה. כי החברה היוונית, אמנם דמוקרטית, אבל מבוססת על שני עקרונות, חוכמה וכוחנות. לוחמה ופילוסופיה. האם מישהי מכם יודעת, או מישהו מכם שמע על איזה פילוסופית? אז יש, כן. יש תמיד פתגם כזה יווני, שמופיע כמו גם שאול בנביאים, אז יש משפט כזה, לכל סוקרטס יש סופונס. הייתה לו אישה קלפתה ומכוערת, גם הוא היה כנראה מכוער, ואפילו שהוא מעיד על עצמו. כן? היה לו רף כזה ארוך, או כל מיני כאלה קרחת, אבל אשתו הייתה מנובלת. קלפתה, מדאורייתא ומדרבנן. אז, ואנשים, כן, אז זה התלמידים שלו סיפור, שהיא הייתה מגדפת אותו, הייתה מפריעה לו לחשוב, וכן הלאה וכן הלאה. נשים ביוון לא, אין שום פילוסופית, זה לא תחום שלהם, פלספות וחוכמה, והן לא נמצאות בלחימה, הן לא לומדות לחימה, לא מלמדים אותם מגיל אפס להילחם, מה שעושים לבחורים, לילדים. הם היו בדיוק לצורכי נוי ואומנות, זכור הרבה באומנות, במוזיקה, ריקודים ומקצועות עתיקים אחרים. זה יוון. הדמוקרטיה. אגב, רואים את זה היום, שכשהיו ועדות מסדרות של מפלגות, אז מעמד הנשים היה הרבה יותר טוב, היו יותר נשים בכנסת. ברגע שזה הופך להיות פריימריז, יווני כזה, אין להם מעמד. הן מאבדות את המעמד, כי מה, היא תתחיל לדחוף ולהזיז וככה ואינטריגות וכדומה, זה לא מתאים לנפש. אז המצב הטבעי הוא דווקא המצב של התנ"ך. אז נכון שהיום אי אפשר להחזיר אותו במצב, אבל להבין ש... הרבה פעמים אומרים, כן, התנ"ך הוא זה שהדיר את הנשים ושם אותם בצל, בדיוק להפך, בדיוק להפך. בימי התנ"ך מעמד הנשים היה מעמד טבעי, הוא שר והיא שרה, הוא מלך והיא מנהלת איתו את המדינה. אם המלך נמצאת במעמד בכיר ביותר ומילה שלה זה מילה. ושיתפות, שותפות אמיתית, מתוך באמת רצון אמיתי שיופיע טוב בעולם. אנחנו רוצים את דוד המלך להחזיר, לא? שזו נטייה כזו. איך יהיה? מה יהיה בדיוק? יחזרו המשפטים כמו שהיו, וגם השכל והתבונה יחזרו למקומם. ואפשר יהיה להתנהל. צורה הכי מתאימה והכי טובה. הדמוקרטיה היא אמנם הפתרון, הברירת מחדל הכי טוב, אבל תראי כמה רוע זה מוציא. זה שלא צריכים לדחות, הרי... מלוכה זה הדבר הכי מסוכן שכל אחד חושב את עצמו למלך. אז זה הכי מסוכן. כי אין בחירות, אז יש הריגות ורציחות. אז דמוקרטיה זה המצב שכל אחד חושב את עצמו למי יודע מה, אבל אם אנחנו מבינים, זה בסך הכל ניהול המדינה, מה הסיפור? יש לך מה לכתוב, תגיד, המלך ישמע, המלך ידבר, יש תבונה, תבונה. אומר אפלטון, במקום שיש תבונה לא צריך חוק. במקום שאין תבונה, שום חוק לא יעזור. גם לא חוק יסוד על אדם וחירותו. אם אין תבונה, אז אין צדק, ואם אין צדק, אז אין חוק ושום דבר לא יעזור. אומר אפלטון, לעשות חוקים אני יודע, אבל איך עושים תבונה? אז שתופיע תבונה, אז גם נשים יקבלו את מעמדם הטבעי, האמיתי, המשפיע, ללא תחרות וללא גאווה ולא כבוד. עד כאן להיום.